טוב, אז הפסוק שאנחנו לומדים היום זה בפרק החמישי, פרק ה, פסוק ט"ו. וגם זו רעה חולה. כל אומת שבא כן ילך. ומה יתרון לו שיעמול לרוח? פירוש הפשוט של הפסוק, כמו שמביא המצודת דוד, שכאשר האדם יש לו כסף לא כשר, כסף לא, שלא נוצר ביושר, שלא נוצר בהגינות, אז הכסף הזה שהוא ייצר, קודם כל יהיה לרעתו. זאת אומרת, יצא מזה משהו לא טוב. אבל מה שהפסוק שלנו בא להגיד בעיקר, שכסף שהוא לא טוב, שהוא לא ישר, הוא בסופו של דבר ילך מהאדם. הוא לא יחזיק מעמד תחת ידו. אין לו קיום אמיתי. מהי המשמעות? יש פה איזה מסר. הפסוק בא להגיד לנו איזה מסר. המסר שהפסוק בא להגיד זה שבכל העולם, כל העולם הזה בנוי מקדושה מצד אחד וקליפה מצד שני. הקדושה היא הרצון הפנימי האמיתי של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה בקדושה. הקליפה היא לא הרצון הפנימי והאמיתי של הקדוש ברוך הוא. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותה, אם היא לא הרצון שלו? הכוונה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהוא רוצה לנסות את האנשים בקליפה, אבל היא לא מטרה, היא רק אמצעי. לעומת הקליפה, הקדושה היא אמצעי, היא מטרה, היא לא אמצעי. אז זה ההבדל. קליפה זה אמצעי, וקדושה זה מטרה. עכשיו, כיוון שזה ככה הדברים, ככה הם מתנהלים בעולם, ישנו חוק טבע שאין לו יוצא מן הכלל, והוא שכל דבר שהוא קשור לקדושה, יש בו תבלין שנקרא נצחיות. זאת אומרת, שזה יוכל להיות גם לאבא, יוכל להיות גם בשלב המתקדם, וכן הלאה וכן הלאה. כל הפסוק הזה, כמו שאמרתי, מדבר על בן אדם שעשה כסף בצורה לא הגונה, בצורה לא ישרה, ועל זה אומר לו שלמה, תדע לך שמה שבא ילך. אז אנחנו אוחזים עכשיו בהסבר למה זה ככה, והתשובה בקצרה, מה שאנחנו מדברים, תודה רבה. התשובה, מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה כל דבר ששייך לקליפה ולסיטרא אחרא, לא לקדושה, החיות שלו נחנקת באיזשהו שלב, כיוון שבורא עולם לא רוצה בו כמטרה, הוא רק אמצעי לאיזשהו דבר. כאן אני רוצה לעצור, ואני רוצה לדבר על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, מכיוון שהעולם כולו מתחלק בגדול, ברמה מאוד מאוד כללית, לשני סוגים של אנשים. יש אנשים שהם יוצרים, טיפוסים יוצרים, ויש אנשים שהם טיפוסים מתנגדים. מה פירוש? כל אדם, כדי שיהיה לו רצון ושמחה ותענוג בחיים, הוא צריך להילחם במה, מה צריך להילחם? הוא צריך אמביציה על משהו. יש אדם שהמלחמה שלו זה להשיג עוד משהו, להרוויח עוד משהו, ליצור עוד משהו, אבל יש קשיים. אתה רוצה לבנות בית כנסת למשל, אתה צריך להשקיע, למצוא שטח, ואחר כך להשקיע, למצוא עובדים ולמצוא רישיונות, וזה המון המון בלגן. אז הוא כל הזמן נלחם באיזשהו קושי, אבל יש לו חשק, יש לו תענוג במלחמה שלו עם הקושי, יש לו בזה אמביציה. עכשיו, יש בן אדם, אני מתאר לעצמי שאתם ראיתם, אני ראיתי לפחות אחד כזה, אבל ראיתי בחיים שלי אנשים כאלה, שהם כל הזמן יושבים ומקטרים. מקטרים זה הפירוש הוא, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהם גאונים. אני עומד עמום נוכח הניתוחים הדקים והעדינים, איך הם מנתחים בני אדם, איך הם מנתחים מצבים, איך הם מנתחים דברים מאוד מאוד עדינים. אנחנו בתעשיית בחירות, אז איך אומרים, זה הקטע המעניין. אני באתי מארצות הברית לפני כמה שנים, אני התפלאתי לראות שיהודים בארצות הברית כמעט לא מדברים פוליטיקה, פוליטיקה של ארצות הברית. ישראלים יש להם חריש גדולה בדי לדבר פוליטיקה. והם גאונים בזה. זאת אומרת, אתה יכול לראות בן אדם שלגמור בצפר יסודי הוא לא הצליח. לא שלא נתנו לו, לא הצליח. אבל לנתח את מה שקורה שם בזה, הוא יודע מצוין. אתה רואה? יש גאונות. כשרוצים, תלוי איך אתה משתמש בה. אני רוצה לחלק את האנושות כולה לטיפוסים שיוצרים וטיפוסים שמתנגדים. מה פירוש? יש אדם שהוא בונה את האישיות שלו באמצעות זה שהוא מבטל אחרים. אתם מכירים כאלה? יש אדם מה אתה יודע להגיד? הוא יושב, שומע, זה לא רציני, זה הנקודה הזאת היא לא נכונה, וזה כן נכון, וזה נכון. איך אומרים? נו, תגיד משהו. היו אומרים בבדיחותה שהיה בן אדם שכל החיים שלו, תלמיד חכם, כל החיים שלו הוא רק פורך בלשון של הישיבה הזה, שמישהו אומר חידוש, והוא פורך לו את החידוש. פורך, פורך מלשון פרחה. פרחה זה, נפנפתי את זה, כמו בעברית זה. ביטל, ביטל, מבטל. כן? אז עכשיו, היו אומרים בבדיחותה שאותו בן אדם עלה לשמיים, אחרי 120, אז אמרו לו, מה אתה עשית כל החיים שלך? הוא אמר, אני כל החיים שלי למדתי. וואו, אתה למדת כל החיים? בוא תגיד משהו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תגיד איזה דבר תורה, מה שחידשת פה בעולם. אבל הוא לא חידש שום דבר, הוא תמיד רק פרח דברים שאמרו אחרים. אז הוא מתחיל לחשוב לעצמו, חושב וחושב, בסוף נפלט לו כזה משפט, ביידיש אומרים את זה ככה. אויר בשטר, הקדוש ברוך הוא, זוג דו אפס, תגיד אתה משהו, איך ולבלד אופשלוג, אני מיד אפרוך. תגיד משהו, אני פורך. אז יש כטיפוס, כאישיות, אין לו ענך משלו. הוא תמיד נצמד לקיר שלך, מה שאתה אומר הוא יגיד הפוך, הוא יודע מה להגיד. תגיד אתה משהו, הוא אומר את הסברה השנייה, הוא אומר את הצד השני, זה בגאונות. יש אנשים שעושים את זה בגאונות, באמת, אני לא צוחק. הם עושים את זה בגאונות, הם יודעים תמיד להגיד את הצד השני בכל דבר. זה סגנון. יש. אבל, מבחינה רוחנית, זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ליצירה. יצירה זה הפירוש חיבור, דיבוק. לחבר דבר לדבר. לחבר, לאגד, לחדש, לקשר. זה התפקיד שלנו בבריאה. העולם הזה במהותו היה פעם באחדות מוחלטת. כל הבריאה, כל האנשים, כולנו היינו חטיבה אחת פעם למעלה. ירדנו כאן, נפרדנו. הנשמות של האנשים והנשמות של הנשים היו נשמה אחת בעבר. כל אחד מחפש את בן הזוג שלו או בת הזוג שלו כדי למצוא את הנשמה המאוחדת שלו. זה לא היה בהתחלה. בהתחלה הם היו מאוחדים, עכשיו הם נפרדו. מה זה השמחה הכי גדולה? למה בחתונה שמחים בצורה יוצאת מן הכלל? בנינו עוד משהו, קידמנו עוד משהו. מה קידמנו? את העולם. העולם נוצר כדי לחזור ולהתחבר. וזה התפקיד של כולנו. לחזור ולאחד את העולם בכל פרט ופרט שאנחנו עושים כאן בבריאה. זה התפקיד, זה המהות, זה התיקון. אבל יש אנשים, עוד פעם אני חוזר, שהם אוהבים, הם נעים להם לדבר לשון הרע, הם שמחים בזה, יש להם בזה תענוג. כתוב על רבי נחום מצ'רנוביל שהוא היה משמין מאמירת אמן יש מרבה, אלה משמינים לרחל, מרחלים על זה, מרחלים על זה, משמינים מזה. יש להם בזה חיות. מה זה נקרא חיות מלרחל? מה זה נקרא חיות? יש לך חיות בלהפריד. שני אנשים ישמעו, דיברת, אתה מפריד. מה שחשבת שהוא גדול, זה לא גדול, אתה לא מבין שזה כל הקטע שלו, הוא רוצה ככה, כי לעשות ככה, כי ככה, כי ישתלם לו. הוא מסובב לך את כל המפה, עד עכשיו אתה חשבת שזה עמותה של צדקה, של חסד, של משהו חיובי, הוא פתח לך וגילה לך את הסוד שעומד מאחורי הדברים. אתה מבין? כל העסק פה זה רק כסף. תשמע מה שאני אומר לך, כל העולם הזה, הכל... יש מילים כאלה שאומרים, הכל, הכל, הכל. ובסלנג הישראלי יש הרבה כזה. אז מה הנקודה של הבן אדם הזה? הנקודה שלו היא פירוד. בחסידות קוראים לזה התנגדות. מה שאתה, אני מתנגד. לעומת זאת, יש בן אדם שיוצר. עכשיו, מה שאני רוצה להוסיף על זה, זה דבר פשוט. מה שאני רוצה להוסיף על זה, זה רק נקודה אחת. מאוד מאוד דקה, אבל מאוד חשובה. ההתנגדות אצל האדם היא משהו עצמי, היא משהו מולד. זאת אומרת, טיפוס כזה, שהוא טיפוס שתמיד מבקר, הוא תמיד יגיד לך לא, הוא תמיד יגיד לך את הצד השני, הוא תמיד יגיד לך את ההפוך, הוא תמיד לא יהיה מרוצה, הוא תמיד יסביר לך איך זה לא. טיפוס כזה הוא במהות כזה, זה לא רק במילים האלה שהוא אמר לך, הטבע שלו הוא כזה. עכשיו זה כל כך יסודי אצלו בנפש, אם אתה מכיר או את מכירה את עצמך כטיפוסים אחרים, הרמונים, יוצרים, אחדותיים, יודעים לעבוד בשיתוף פעולה וכדומה, אם אתם מכירים את עצמכם, תיקחו את הרגליים ותעזבו את הטיפוס הזה. למה? כי כאשר אתה נפגש עם בן אדם, אצל חסידים היו אומרים דבר מאוד עמוק. אתה, למשל, לא יודע מה אתה צריך לעשות. אתה נמצא באיזשהו ספק, דילמה בחיים. ונניח, אתה טיפוס שהעניין שלך זה שיתוף ואחדות. אתה לא יודע מה לעשות? לך לאיזה אחד שכל הזמן הוא מקטר, 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 שעכשיו קראנו לו טיפוס של התנגדות, טיפוס של הפוך, תמיד הוא יגיד מה שלא, תשאל אותו מה נראה לו שאתה צריך לעשות, ותעשה הפוך ממה שהוא אומר לך. ואז אתה יכול להיות בטוח שאתה עושה את הדבר האמיתי לנשמה שלך. ואני הייתי אומר שזה אותו דבר הפוך. הטיפוס הזה שכל הזמן הוא בתנועה של הפרדה, הוא לא יודע מה התכלית, מה הוא צריך לעשות, ילך ישאל את האדם שעובד בהרמוניה ויעשה הפוך. זה משהו מאוד מהותי בנפש האדם, התנועה הזאת, הכן והלא. תמיד האדם יימשך למהות הפנימית שלו. לכן, האדם שמהותו הפרדה, יימשך ברעיוניות השכלית להפרדה. אדם שהטבע שלו זה הרמוניה, הוא יימשך ברעיוניות המחשבתית להרמוניה. עכשיו, זה אומר דבר חשוב, שהאדם זה לא רק שכל. האדם זה בעיקר מידות. המידות מתות את השכל. למה זה מצא רעיון שעניינו פירוד? למה זה מצא רעיון שעניינו אחדות? מפני שהנפש של זה אחדות והנפש של זה פירוד. אבל כל אחד מסביר את זה עם שכל, עם רציונליזם, עם היגיון. אנחנו אומרים, אני לא מתפעל מהשכל שאתה מביע, אני לא מתפעל מזה. מכיוון שבאמת מה שהניע אותך וגרם לשכל לעבוד בשירות שלה, זה המידה, המידה שעמדה מאחורה, הטבע שלך. לכן הזהירות היא כל כך, תיקחו למשל, בטורקיה הם מנסים לגלות גז טבעי. הם מעבירים את הגז בצינורות, צינורות במרחקים גדולים. כשרוצים לדעת שבצינור אין פיצוץ, איך הם עושים את זה? הם עושים את זה מעניין מאוד באמצעות עופות, עופות טורפים. הם משחררים עופות טורפים לאורך הצינור, העופות עפים, תמיד מוסיפים לגז ריח מסוים כדי לזהות אותו. אז כשהם מעבירים בצינור את הגז, אם יש דליפה, אז הדליפה תצא בחור ובאותו אזור יהיה ריח. העופות, הקדוש ברוך הוא חנן אותם בטבע, שהם יבואו לריח של גז. למה? כי הריח של הגז מזכיר להם את הריח של הנבלות. אז הם הולכים לשם. ככה זה אצל בעלי חיים. זה פשוט. אז זאת אומרת, בעל חיים אין לו שכל, לא במובן של בן אדם על כל פנים, והוא יימשך, הוא יימשך בטבעיות. למה? הוא יימשך בטבעיות למה? לריח רע? מכיוון שהוא מכיר את הריח, הוא מכיר את הזה, הוא אוהב את זה. נכון. אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה. זה משהו מהותי. וזה נקודה שהיא כלל חשוב בחיים, ואנחנו לא עובדים לפי הכלל הזה הרבה פעמים. וזה דבר שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת. יש לך חבר. יש לה הוא חבר. אתה צריך להגיד, אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה, זה כלל. תדעו לכם שבפרטים אתם תראו סתירות. אתה תראה בן אדם שנראה לך שאתה מאוד מסתדר איתו. אתה מאוד מסתדר איתו. מצד שני, הידידים שלו, החברים שלו, המכירים שלו, הם אנשים לגמרי עם מחשבה אחרת. איתם הוא אוהב לשבת, איתם הוא אוהב לצחוק, איתם הוא אוהב להיפטפט. אז מה האמת? האמת היא שהאדם הוא מורכב, ויכול להיות שאתה טועה בו. אתה טועה בו שבאמת המהות שלך, הפנימית, והמהות שלו, הפנימית, לא מתאימים זה לזה. רק מדוע אתה לא רואה את זה, מדוע אתה לא חש את זה? רק בגלל סיבה אחת. יש משהו קטן שכן מוצא חן בעיניך בו, וזה מטעה אותך, זה משגע אותך, זה הוא מטרף אותך. אבל זה לא האמת. לך אחרי הכלל. הרבה פעמים, כשאנחנו נמצאים באיזשהו ספק, אז אומרים לך, לך תכוונן את עצמך אל, אל המצפן שלא יכול לטעות. אחד הטייסים אמר לי פעם, אחד הטייסים הכי ותיקים, אמר לי פעם, אני הלכתי ללמוד בבית ספר בצרפת, טיסה, עוד לפני שהיה פה, ואנחנו הצעירים הישראלים שלא היה לנו שום ניסיון, ניצחנו בכל מיני תרגילים, ניצחנו את הצרפתים הוותיקים, המורים שלנו. אומר, אני עליתי למה זה היה? רק בגלל סיבה אחת. הם לא התרגלו, בגלל שהם היו ותיקים, הם היו במלחמת עולם השנייה, היו, הם לא התרגלו ללכת אחרי המכשירים, אחרי השעונים. הם למדו על מטוסים יותר ישנים, שלא היה עדיין את כל האבזור החדש, להרגיש את הגובה, את המרחק, את הזה. אז הם היו שופטים לפי מראה עיניים, לפי אינטואיציה, והם היו חייתיים באינטואיציה שלהם. אבל אף על פי כן, כיוון שאנחנו הצעירים לימדו אותנו לכוונן את עצמנו אל המכשירים, דייקנו יותר, הצלחנו לעשות את התרגילים יותר טוב. עקפנו אותם. הכללים שאומרת לנו התורה, הם מצפן. אתה לא תמיד תראה מיד את כל הפרטים מתאימים לכלל. לא תמיד תראה את זה. למה אומרים לך כלל? כי הפרט יכול לשגע אותך. הוא יכול להטעות אותך. אז אומר לי, אמור לי, מי חברך? ואומר לך מי אתה, זה כלל. זה כלל קדמון, מופיע בספרי מוסר קדמונים של הראשונים. אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה, זה כלל יסודי, זה משהו עצמי. אז בבקשה, תכבד את הכלל. אבל אני רואה אחרת. אתה רואה אחרת. אבל כשאתה רוצה לזהות מי מתאים לך, או את רוצה לזהות מי מתאים לך, תסתכלי, מי הם החברים? מי הם האנשים שאיתם מוצא שפה משותפת? אני תמיד אומר את זה לצעירים שהם יוצאים לשידוכים, אני אומר להם דבר פשוט. אתה צריך להבין, כשם שאתה מתלבש לפני הפגישה, גם היא מתלבשת לפני הפגישה. אני לא מדבר רק על הבגדים, זה גם נכון, אבל זה לא רק זה. כל אחד משתדל להסתיר בפגישה את הנפש האמיתית שלו. הוא מנסה להסתיר את עצמו עכשיו. הוא רוצה להיראות טוב. בנפש, במידות, בהנהגה, עכשיו זה משחק. אז לכן, הרבה אנשים היו ידידים שנים, ואחרי זה שהתחתנו, נגמר המשחק, הם התגרשו. אז איך כל כך הרבה זמן? כי עכשיו כבר לא משחקים. עכשיו זה כבר אמיתי. המשחק הפך להיות אמיתי, אז אנחנו מגלים את הפרצוף האמיתי שלנו. הכלל הזה עוקף את הבעייתיות של המשחק. המשחק, האדם יכול לשחק כמה שהוא רוצה, אבל אמור לי מי חברך, אומר לך מי אתה, זה יסוד. אתה יכול לזהות את המהות הפנימית. למה הוא מוצא שפה משותפת עם טיפוס שכזה? והרבה פעמים, אנחנו לא רואים את זה בהתחלה, אנחנו רואים את זה בסוף. אז למה לראות את זה רק אחרי שנכווים חלילה? נכווים? למה רק אחרי שמגיע איזשהו מצב שלא תכננו אותו? ניקח דוגמה נוספת של כלל. הכלל אומר שאדם שיש לו דעות, יש לו השקפה רעה, הוא לא יכול להיות אדם טוב. מה זה השקפה? סתם, אתה יודע, הוא נראה לו שהוא מדבר איתך על משהו שהוא בכלל לא כאן, הוא מספר משהו שם בחוץ לארץ, קרה איזשהו אירוע, מסביר לך, אלה שזה, זה טוב שמתו, זה טוב, זה טוב, הוא מדבר משהו שהוא שלילי. אז רגע, זה אומר שהוא בבית יהיה אדם שלילי? התשובה היא, תשמע, אתה לא תראה את זה מיד, אבל זה נכון. אדם שיש לו דעה רעה, אני לא אומר שדעה רעה אי אפשר לשנות, דעה רעה אפשר לשנות, אבל אני שואל משהו עמוק, למה הוא הגיע לדעה הרעה הזאת? למה היא נדבקה לו? למה היא דיברה אליו? אם האדם מתאר לעצמך, אתה שם מדבר עם בן אדם על דה ועל אר, הרבה פעמים אנשים אומרים בפגישה, איך אנחנו נדע אם זה בן אדם טוב או לא טוב? איך אנחנו נדע? באמת בן אדם שם הרבה מסכים על עצמו, אז איך תדע? התשובה היא פשוטה. אתה מחפש את החברים שלו, זה דוגמה אחת, אבל בעבר לזה גם משהו משוחח. הוא יכול להיראות חכם, הוא יכול להיראות טוב, הוא יכול להיראות אפילו ג'נטלמן. הוא עכשיו במשחק. אבל ברגע שאתה מדבר איתו סתם, אתם יודעים על הכוכבים ועל הפרפרים ועל מה שקורה בעולם, על כל מיני דברים. ואתה פתאום רואה מין דעה כזאת שמבטאת אכזריות, שמבטאת רע, אבל זה רק הדעה שלו. לא. אם הוא בחר מתוך מכלול הדעות האפשריות בעולם את הדעה הזאת, זה אומר שיש לו משהו בפנים שמשך כמו במגנט את הדעה הזאת אליו. אם אתה לא בטוח, כי יכול להיות שאת הדעה הזאת הוא שמע מאבא שלו, שמע מאמא שלו, והוא חוזר על מה שהם אמרו, תראה אם זה חוזר על עצמו בדברים נוספים. אם זה חוזר על עצמו בדברים נוספים, זה כבר עסק פרטי שלו. זה לא משהו שהוא קיבל מאחרים. למה הוא בחר את זה להפנים? למה הוא בחר את זה להגיד? זה דבר שהוא כל כך יסודי, וכל כך לא מיושם בחיי היום-יום שלנו. זה, אני פוגש אנשים שאומרים, זה ידיד נפס שלי, אני מסתכל על אותו אחד, שומע מה הוא מדבר, מריח לי לא טוב. אני פוגש את החבר שלי אחר כך, אני אומר לו, תגיד לי, מה מצאת בבן אדם הזה? הוא לא מריח לי טוב. שטויות, אתה פסימי, אתה לא זה, אתה לא זה. אחרי חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, חמש, הוא בא אליי ואומר לי, איך אתה ראית את זה? מנובל הבן אדם, אתה יודע מה שעשה לי? אני שואל אותו, איך אתה לא ראית את זה? הבן אדם הזה כל הזמן מדבר את זה, הוא צועק את זה. איך כתוב בהגדה של פסח? חכם מה הוא אומר? רשע גם מה הוא אומר. הוא לא יכול לברוח מזה. יש בגדים שאנחנו יכולים ללבוש, לעטות על עצמנו. אבל יש נקודות יסוד שאותם אתה לא יכול להסתיר מתחת לשולחן. אי אפשר מזה לברוח. זה משהו יותר מהותי. וזה קיים. זה נמצא באדם. רק תפתח את האוזניים. אז אני אומר לך כלל פשוט. אתה לא צריך להיות גאון. אתה לא צריך להיות איינשטיין. אתה לא צריך להיות הגאון מבילנה. אתה יכול משהו פשוט. אתה רואה שהבן אדם הזה... יש איזשהו רוע וזה מתאים לו, הוא אוהב את זה, זה גמרנו. אז זה אומר מה הוא, זה אומר על המהות הפנימית שלו. מי לימד אותנו את זה? שלמה המלך לימד אותנו את זה בסיפור המפורסם, המפורסם מאוד, שכשהוא לא ידע לשפוט מי מבין האנשים, הוא היה אדם ישר, מי האדם אגון, היה שני אנשים, כל אחד מהם אומר, זה אחד אומר, החזרתי את הכסף, אחד אומר, לא החזרתי את הכסף. הם רבים ביניהם על סכום של כסף, בטוח שיש כאן שקרן, לא יודעים מי הוא. אז שלמה המלך מספר להם סיפור, היה אדם שהתחייב להתחתן עם איזשהו אישה, סיפור האגדה, זה הפך להיות עם. התחתן עם איזו אחת, בסוף היא הפרה את השבועה שלה, ואחר כך מתו לה ילדים, רחמנא ליצלן. בסופו של דבר, היא קיבלה מחילה מאותו בחור וחזרה חזרה, ועמדו לדיון שלושה. אחד שודד שתפס אותה באמצע הדרך, רצה לגנוב ממנה את כל הכסף, ואחד הבחור שמחלה על השבועה, ואחד איש שהיא הלכה וביקשה מחילה. אז שלמה המלך שואל את האנשים, מי המתאים? אז הוא שומע מה הם בוחרים, את מי הם בוחרים לשבח, ומתוך זה הוא יודע את המהות הפנימית שלהם. זה חוכמה עתיקה שמוכיחה את עצמה גם היום. בזה האדם לא יכול לברוח. כמה הוא יכול לברוח? הוא יכול לברוח חיצונית, להראות את עצמו אל הטיפוס שיושב מולו, כאילו עם נתינה, כאילו עם טוב לב. אבל הוא לא יכול לשנות את כל תפיסת העולם שלו על ערב אחד שהוא יושב עם מישהי או עם מישהו. אין דבר כזה. אז את המהות של האדם אתה יכול לקלוט בפנימיות. יש בדיחה עממית שאומרת כששואלים אדם שנתפס על חם באמצע איזה גניבה, באמצע איזה משהו לא טוב, שואלים אותו, תגיד, מה חשבת כשעשית את זה? מה חשבת? אנשים שואלים אותו, מה חשבת? תגיד, אני רוצה לשמוע מה חשבת. אני לא מבין את אלה ששואלים אותו מה חשבת. אתם יודעים מה הוא חשב? הוא חשב שלא יתפסו אותו ולא ישאלו אותו מה חשבת. זה מה שהוא חשב. הפלא הוא, איך זה שאתה, שאתה שואל אותו את השאלה, לא תפסת את זה, ואתה שואל אותו וצועק, מה חשבת? מה חשבת? מה יש לי מה לחשוב? אתה לא מבין שבן אדם שעושה מעשה כזה, הוא בן אדם שנמצא בדיוטה תחתונה, הוא לא בערך שלך? הייתה פעם, בירושלים של פעם, גניבה שנעשתה בעיצומו של יום כיפור, אני חושב, או בראש השנה, אני לא זוכר. גניבה עם, 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 עם ידיים ורגליים שמוכיחות שיהודי עשה את הגניבה הזאת, וכולם היו דתיים. אז מי עשה את זה? לא היה טביעת אצבעות, לא ידעו מה לעשות. אז חשבו, הירושלמים, אם הייתם בירושלים, אתם רואים כאלה מודעות גדולות, כאלה מפחידות, שהם יעשו כאלה מודעות גדולות עם כללות על מי שגנב ביום כיפור, אז הוא יחזיר את הגניבה. הרב של ירושלים צחק עליהם, הרב של ירושלים, הרב שמואל סלנט, אמר להם, מה אתם חושבים שבן אדם שביום ראש השנה או ביום כיפור הלך ופרץ מנעולים וגנב מאיזושהי משפחה, באמצע שהם מתפללים בבית הכנסת, הוא יראתה מאיזה שהם כללות שאתם תכתבו באיזה פשקביל? איך הם לא עלו על זה? גם אנחנו לא עולים על זה הרבה פעמים. אנחנו נפגשים עם בני אדם, אנחנו לא קולטים איפה הם מוחזים, לטוב או למוטב. אנחנו לא קולטים אותם נכון, אנחנו לא שופטים אותם נכון. אז אנחנו, כמו שאומרים, שואלים אותם, אז מה חשבת? החוכמה הגדולה היא ללכת עם הכללים היסודיים, וזה הכלל שאיתו אני התחלתי. קליפה נמשכת לקליפה. רע נמשך לרע. רע זה הפירוש הוא שגם כאשר אתה רואה משהו חיצוני שנראה לך טוב, אבל אם היסוד הפנימי הוא רע, זה יימשך לרע. ואם האדם הוא במהותו אדם של פירוד, אדם של ביקורת, אין שום סיבה שאיתך או איתך הוא יתחבר. כמה שזה נשמע רחוק, אבל זה עובדתי. אדם שכולם לא בסדר. זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. מחר גם אני אהיה לא בסדר. ישב אצלי איזה בן אדם, אומר לי, תגיד לי, מה הבעיה שלי? עורך דין מבריק. באמת. הוא מנהל משרד עורכי דין עם תחתיו. כל דיון שלו. הוא כבר התגרש 3 פעמים, ויש לו ילדים מכל אישה, ואיך אומרים, לא הולך לו, לא הולך לו, לא הולך לו, לא הולך לו. אז אמרתי לו, מה זה יעזור שאני אגיד לך? מה זה יעזור? מה זה... לא, תגיד לי, אתה הבן אדם הכי חכם שפגשתי. אני לא נפלתי במחמאה שלו. אני ידעתי בדיוק איפה זה אוכל. אמרתי לו, תעצור, אני הבן אדם הכי חכם שפגשת עד שאתה תזרוק אותי. עד שאתה תחליט שלא. מה הפירוש? הפירוש הוא, זה שאתה במהות, כל בן אדם אתה מבקר, כל בן אדם אחרי שקלטת אותו, הוא כבר לא כל כך מעניין, זה טישו שמקנחים וזורקים בפח. אמרתי לו, גם אני בתור. הוא אומר, אתה לא בתור. אמרתי לו, אני כן בתור. הוא ביקש ממני שאני אסדר לו חברותה ללימוד מסוים, לא משנה מה. ואמרתי לו, בשביל מה אני אסדר לך? אני סתם יעמלל את אותו בן אדם. אמר לי, לא נכון, אתה לא יודע כמה שאני רציני. אמרתי לו, אתה יודע מה, למה שאני יוציא לך? אתה אומר, טוב, בסדר. סידרתי לו חברותה. היה פעם אחת, מאז כבר עבר חודש ימים, אין קול ואין קשב. לא שומעים מהבן אדם כלום. מה הפירוש? בתוך כל המסע של הביקורת, שהוא מותח על בני אדם, שהוא רואה, קשה לו בסופו של דבר להתחבר. הוא אומר, יצא עם בחורה טובה, זאת אומרת, אישה, היא כבר בן 50, אישה מאוד מוצלחת, מאוד טובה, רצתה אותו. הוא אומר לי, אני לא מוצא שום דבר לא בסדר. אבל אני לא יכול. וכשלא הלך לו, היה לו הפעלת לחץ מהמשפחה, אז הוא התחיל להשתמש בשירות של מודיעין מהעולם העליון. אבא בא לו בחלום ואמר לו שהעיקר שירדו ממנו. אתה לא מסוגל להתחבר עם אף אחד, כי כולם, גם שמיים לא זקו בעיניך. אף אחד לא יכול להיות מושלם. אז הוא אומר לי, מה התיקון שלי? אמרתי לו, לא צריך טיפול, אבל מעבר לזה, זה הישות והגאווה שלך. הישות והגאווה שלך, כי גם אתה לא מושלם. וגם אתה מלא חסרונות. כשאתה לא, אתה מוכן לשים את כל החסרונות על אחרים, רק לא על עצמך. הוא אומר לי, זה פעם ראשונה בחיים, מסתובבת אל כל הפסיכולוגים בעולם, זה פעם ראשונה בחיים שמישהו אמר לי מה שאתה אומר. אבל לא משנה, אפילו שאמרתי לך משהו בפעם ראשונה, זה בסדר, אתה צריך לעבוד עם זה, אם לא תעבוד עם זה, זה לא יעזור שום דבר. שזה, איך אומרים, זה לא להאמין. לפעמים אתה רואה עבודה שחבר שלך עשה. אבל זה חבר, אתה יודע שהוא באותו מקצוע. יש לך בן אדם שהוא מפרגן. הוא, מה זה יפה, ממש, אין לי מילים, כל הכבוד. יש לך בן אדם, שואלים אותו, מה אתה אומר על מה שהוא עשה? מה? אני לא יכול להגיד לך שזה לא טוב. אני זוכר את זה, זה חוויית ילדות קשה שהייתה לי. הייתי ילד ממש צעיר, ממש ילד ילדון. היה לי מורה כזה, היום אני רק מתרגם את הדברים, הוא היה טיפוס כזה של מתנגד כזה, טיפוס כזה. הוא היה חסיד, הוא לא היה מתנגד, אבל הוא היה טיפוס של מתנגד. והוא, הוא נסע לרבי. ובאותם ימים היה לי אח ששהה שם, שלמד שם. האח שלי פוגש את בברוקלין, כן. אז האח שלי פוגש את המורה שלי, אז ככה הוא שואל אותו, איך אח שלי? ואני אומר לך, את האמת, השתדלתי להיות תלמיד טוב, תאמינו לי. אז הוא אומר לו, אחיך לא בטלן. אני זוכר את זה, אפילו שעברו אולי 30 שנה מאז. אחיך הוא לא בטלן. מה פירוש? יש לא בטלן במובן ה... בסדר. כמו שאומרים, ממוצע ומטה. זה כזה תנועה. היום ברוך השם עברתי אותו כבר. זה מין כעס פנימי שאני צריך לעבוד עליו גם כן. כן? זה מין... ככה הוא ראה את העולם. טיפוס. אבל טיפוס כזה... אתה לא צריך להתחבר איתו אם אתה משהו אחר. האלה שמקטרים על כל העולם, הם מתחברים יפה אחד עם השני, באמת. מה זה? זה זוג יונים. הם מוכנים אפילו להתחבר כדי שהם יוכלו לקטר. יש דבר כזה. אבל טיפוס כזה שהוא מתחבר, הוא ירגיש חנוק ליד בן אדם כזה שכל הזמן הוא ביקורתי. זה יעשה לו לא טוב. אז מה החוכמה? כי לפעמים יש דברים נוספים שאנחנו לוקחים אותם בחשבון, והיהדות מלמדת אותנו כך דבר יסודי בחשבון. אל תיקח את הדברים הקטנים בחשבון. לפעמים אנחנו לוקחים איזשהו צדף, כזה משהו שולי, ועושים ממנו עניין. לא זה העניין. אז לכן, נקודת הבחירה שלנו, גם ברכישת הידידים, גם בשידוך, בנישואים, צריך להיות מאוד מאוד, מאוד מאוד שקול, מאוד מאוד נקודתי, לבדוק את הדברים כמו שצריך. וכאן מגיע משהו אולי הכי עמוק, מה שדיברנו עד הרגע. האין סוף של הקדוש ברוך הוא תמיד מתגלה בניגודים. תמיד הוא מתגלה בניגודים. הפירוש. מתי האדם מצליח? זה רק המחשה, זה רק משל. מתי האדם מצליח להפיק מעצמו את המהירה ואת המיטב? כשהוא לחוץ בזמן, כשיש לו ניגודים. כשהוא יושב על זרי הדפנה, תסתכלו על עצמכם ביום שיש לכם חופש. כמה אתם מספיקים ביום של חופש? וכמה אתם מספיקים ביום של עבודה? אתה לחוץ? יש ניגודים, אני צריך להספיק בשעה הזאת, איך אני אעשה את זה? פתאום הנפש מתרחבת כמו אור של צבי, נמתחת, ובתוך הלא זמן הזה שיש לך, הספקת להכניס המון. כאשר האדם לא נמצא במצב של לחץ, הוא לא מתגלה. האנושיות שלו לא מתגלה. וזה בדיוק הנקודה. האין סוף של הקדוש ברוך הוא מתגלה תמיד בניגודים. תמיד בניגודים. יש איזשהו ניגוד, אתה מגלה את הכוחות. אם אין ניגוד, אין לי בשביל מה. אין בשביל מה להילחם. אין בשביל מה לזה. אני אומר משהו ככה זה, רק אל תעשו מזה עניין, אריה. ארצות הברית, הירידה שלה, ביחס לשליטה שלה בעולם, ביחס למה שהיא הייתה בעבר, ביחס לזה שיכולים טרוריסטים לעשות לה בעיות בתוכה, נובע הרבה מזה שאין לה היום מנגד אמיתי. אם זה היה רוסיה בעבר, אם זה היה סין, היא הייתה צריכה כל הזמן לעמוד באיקון, זה נתן לה משהו. האדם מגלה את הכוחות שלו בניגודים יותר, מדינה מגלה את הכוחות שלה בניגודים יותר, זה עובדה. עכשיו, גם הקליפה, השטן, עלה על הנקודה הזאת. גם השטן עלה על זה שבניגודים, האנשים אוהבים את הניגודים כי בהם מתגלה כוח אינסוף. כשהשטן לוקח את הנקודה הזאת ומרמה אותנו בה. שימו לב טוב. אנחנו אוהבים ניגודים. באים לבן אדם ואומרים לו הרבה מאוד שנים שהציעו שידוך לאדם מסוים, והניגודים היו מאוד 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 גדולים, באופן כזה, כמו שאומרים, איך אמר פעם מישהו חכם, שנפגש עם איזושהי בחורה, והוא לא מצא מחנה משותף, שאלו אותו, מה אתה אומר? הוא אומר, תראה, העובדה שאני איש והיא אישה, היא עדיין לא מחנה משותף מספיק. זה כמו שאומרים, הנקודה הבסיסית היחידה שהייתה. מעבר לזה, זה לא מספיק חזק. אז היה פעם, אצל ההורים שלי, כזה זוג שנפגש, ולא היה להם מחנה משותף יותר מאשר זה שזה איש וזו אישה. אני זוכר שאבי, זיכרונו לברכה, אמר, הוא ניסה לשכנע שאתם לא מתאימים, לא שמעו לו, ואחרי זמן לא ארוך הם בעצמם הגיעו לאותה המסקנה ונפרדו. מאיפה זה בא? זה נובע מהטעיה של הסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא יודעת שהקדוש ברוך הוא אוהב ניגודים, ובניגודים כל העולם מתפתח בזכות הניגודים. אז הסיטרא אחרא מכניסה לנו הרבה פעמים, מה שטויות, נעבור את זה, אם יש אהבה, הכל עובר, נסתדר עם זה. אבל תשמע, אבל אין פה אפילו גשר שיכולה להיבנת עליו אהבה, אין פה כלום. שטויות, כשרוצים זה הולך. אומרים לך כל מיני מילים, קלישאות, שהן חלולות, לא עומד מאחוריהן כלום. וזה באמת לא הולך. מי מטעה את האדם? האדם שואף למצות את עצמו. המיצוי העצמי המלא של האדם זה כאשר הוא בא לניגוד. אבל הניגוד צריך להיות ניגוד מבוסס. הניגוד צריך להיות ניגוד מבוקר. ניגוד בונה. אעשה לו עזר כנגדו. זה ניגוד כזה, לא עזר נגדו. עזר כנגדו. פעם היו בתים כאלה, אתה יכול לראות את זה גם היום, שהם עושים חלונות מקומרים, אתה רואה, האבנים לא עומדים על כלום, הם עומדים על הלחץ. הלחץ הוא גם בונה, אבל יש לחץ מחריב, יש לחץ שאי אפשר לנשום כבר בלחץ הזה. הניגודים צריכים להיות ניגודים שהם ריאליים, שהם יכולים, כמו שאומרים, להביא לאיזשהו מבנה, לאחדות. אבל אם זה ניגודים יותר מדי גדולים, ולפעמים האדם לא מזהה את זה לבד, ואז היצר הוא אומר לו, מה, אתה לא מאמין באלוקים, הכל יכול להיות. אלוקים לא רוצה שתעשה הכל יכול להיות. הוא רוצה שתלך בדרך הטבע, הוא רוצה שתלך בדרך ההיגיון. זה הצורה איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו, זה לא רק בניסויים ככה. ככה זה בכל התחומים. אני מבטיח לכם שיש המון אנשים, בעיקר צעירים, שמהלכים בעולם מתוך מחשבה שאפשר לעשות חיים, ולקייף, ובכל הזמן של הסמסטר לא להיות בלימודים, ולהצליח בבחינה, ולהיות דוקטור, פרופסור, דקן, מה שאתם רוצים. מה, אין דבר שלא. מה שאתם רוצים הם יכולים להיות, וביחד עם זה, לעשות חיים עד הסוף. אתם יודעים כמה פעמים אני שומע את זה מצעירים? הוא לא סתם כזה חנון, הוא באמת אחד על רמה. הוא יודע לעשות חיים, הוא זה, אבל הוא לא פרייר. יש לו ראש חזק, הוא לומד מצוין. הוא מציג לך את הדברים בצורה כזו, כאילו זה באמת אפשרי. כשבעולם הריאלי, או שהוא לא מקייף עד הסוף, או שהוא לא לומד עד הסוף. זה משהו באמצע שקוראים לו בשפה החסידית אתרוג מורכב. נשתער, נשתעין. הוא לא פה והוא לא שם. לכן הרבה אנשים, אתה רואה, שהם מתחילים באיזשהו, אם אתם רוצים בשפה יותר גסה, אנדרוגינוס. לא זכר ולא נקבה. זה משהו כזה שלא שווה שום דבר. אי אפשר לעשות איתו כלום. אז זה אחת הנקודות המהותיות. מי מבלבל את האנשים? זה הניגודים. כאילו זה אפשרי. כאילו זה אפשרי לעשות את הדבר הזה ביחד. אצל היהודים שבאו מרוסיה, היה את המודעות הזאת ללימודים, להשקעה. אני זוכר, הייתה איזו עולה חדשה מרוסיה, הייתה שכנה שלנו ומספרת לאמא שלי, ואני שומע, תור ילד, אני לא מבינה את הילדים פה בארץ, אני לא מבינה. היא רשמה אותה ללמוד פסנתר. כל יום היא מבטלת את השיעור, אני לא יכולה היום כי יש איזשהו זה, ואני לא יכולה מחר כי יש איזשהו זה, ואני לא יכולה פה, ואני לא יכולה שם. היא חושבת שהיא תהיה עוד פעם בתזמורת, אני יודע, הפילומה, התזמורת הזה, הפילומה, ומה, לאן יגיע בן אדם בצורה כזאת? היא לא. היא אפשר גם להיות עם החברות, וגם לעשות שמח, וגם זה, הכל זה, וגם לקרוע את הפסנתר, כמו שאומרים. זה לא הולך ביחד. אבל האמת הפשוטה הזו, נעדרת היום בהמון המון תחומים בחיים. בחורה אחת אומרת לאמא שלי, כן, הוא רב עם זה, הוא רב עם זה, הוא רב עם זה. אז אמא שלי שואלת, אז למה את לוקחת אותו? לא, איתי הוא בסדר. איתי הוא בסדר. איתי הוא בסדר עד. עד שיבוא, איך אומרים, עד שיבוא, הזמן שלך גם כן, עד שיבוא. זו נקודה שהיא מהותית. היצר הרע עובד בניגודים, זאת אומרת, עובד עלינו, אני מתכוון. עובד עלינו בניגודים. שאנחנו נחשוב שהניגוד זה אינסוף, הוא משקר. הניגוד הוא אינסוף כאשר הוא ריאלי ולא מעבר לזה. אם אתם רוצים ניסוח יותר מצחיק, אפשר לעשות מסירות נפש לקפוץ מהגג למטה, אבל עדיין לא נמצא האדם שהצליח לעשות מסירות נפש מלמטה למעלה. וכמה אנשים יש שטועים בהבדל, יחי ההבדל הקטן הזה. אני הולך על המסירות נפש. המסירות נפש גם צריכה איזשהו אחיזה במציאות. אם אין אחיזה במציאות, אז אין פה מסירות של כלום. מסירות נפש צריכה להיות ריאלית. ברגע שזה לא ריאלי בכלל, אז בוא נראה, אני רוצה במסירות נפש שתעשו ניסיונות כל הלילה. מי שיצליח מיליון דולר, לקפוץ מלמטה עד למעלה במסירות נפש. בלתי אפשרי. יש דברים שהם לא עומדים בקריטריון בכלל. אבל אנחנו לא, אם תלך עד הסוף, תצליח. אדם אחד שאל אותי, למה לא נסעת עכשיו לרבי עכשיו בזה? אז אמרתי לו, כי היה לי בעיה בניירות. אז הוא אומר לי, מספר לי איזה סיפור מלפני, לא יודע, מימי קוקוס, מלפני 50 שנה שזה, שהיה איזה אחד שהלך עם כל המסירות נפש, הגיע לשדה התעופה, ופתאום אמרו לו, טוב, קח דרכון, בוא, קח זה, ככה הוא לא שילם כלום והוא נסע. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אחריך. אתה עושה את זה, אני אחריך. אם אתה כזה גיבור, יש מופתים בעולם, זה אמת. אבל כל דור יש לו את הזמן של המופתים שלו, וכל זמן, וגם לכל אדם, מי אמר שאני ראוי לכזה מופת? אני לא אוכל שם. תעשה, נראה איפה אתה נמצא. כן, זה צריך להיות אמיתי מבפנים. אבל זה הנקודה, זה הנקודה שחסרה. את זה פתאום לא יודעים. זה לא. אני תמיד אוהב את הבדיחה הזאת. היום האנשים רוצים, בישיבות רוצים לסיים את השס, זה גדולה. הוא רוצה לסיים את השס בלילה אחד, ועוד להספיק לישון באותו לילה. זה מוכשרות, זה משהו. אבל לא אוהבים את זה. האנשים אוהבים ככה לדבר. כל הזמן בתקשורת, בפרסומת, מדברים. אני סיפרתי לכם שעשינו את המבחנים של דיינות, אז היה חלק מסוים במבחן שלקח לנו זמן ארוך כדי להיכנס לחלק הראשון, ולקח לנו די ארוך. אז היה אחד מהקבוצה שאמר, אמר לה ראש ישיבה, ראש ישיבה, בבקשה ממך, כשאנחנו נקבל את התעודות, תספר שאנחנו עשינו את זה בשלושה חודשים. לא שלקח לנו שנה, תספר שזה לקח לנו שלושה חודשים. אז ראש ישיבה צחק עליו, אמר לו, מה זה משנה? אני אספר רק את האמת. מה זה משנה לקח שלושה חודשים ולקח שנה? כמה שצריך, צריך לקחת, מה זה נוגע? אני היום חושב, מה זה הנקודה הזאת? תספר שזה לקח שלושה חודשים, תספר. כי זה צריך להיות מותג. זה לא יהיה מותג, אם תספר שזה לקח שנה, גם יוסלי הגוילם יכול ללמוד את זה בשנה. אז מה אנחנו מיוחדים? אז בוא נעשה שזה היה בתוך שלושה חודשים. בוא נהיה מיוחדים. זה השקר של איך אומרים, של העת החדשה. זה בדיוק התסמונת של השקר של העת החדשה. להראות מה שאין. בא מורה אחד תמים אומר לי, מה עם כל ההוראה, עם השקר של ההוראה, עם כל הזה? אמרתי לו, מה השקר של ההוראה? בוא תשמע, כל מורה צריך שיהיה לו 30 ומשהו שעות שנתיות שהוא משתלם. אני יודע משהו, איזה מורה, איזה נקודות, אני לא יודע. יש, אומר, זה פה זה תעשייה במדינה הזאת. יש קורסים שהם עומדים בתקן של משרד החינוך. כלומר, שאם אתה לומד את הקורס הזה, אז יש לך את השעות של מה שצריך. אומר, אתה נרשם באינטרנט לקורס. אתה לא משלם. שולחים לך תעודה אחרי שנגמר הקורס, ושולחים לה, איך אומרים, לזה, לקבל את הכסף ממשרד החינוך, אני לא יודע, משרד האוצר נקרא לו. זה הכל, זה ככה עובד. כולם עושים ככה. זה כאילו הנורמה. לא לומדים, אתה רק ממלא ניירות, חותם, אני הייתי עמום. אומר לי, מה עם זה? זה בסדר? אומר לי, כולם עושים את זה. אמרתי לו, אתה יודע, בגיהנום יש מקום לכולם. אז הנקודה היא, זה שהאדם לא ייפול חס וחלילה בתוך ההונאה של הניגודים האינסופיים שעשית רעך מנסה להפיל אותו. זה העבודה שלה, זה התכנון שלה, וזה מה שהיא מבקשת להביא את האדם. טוב, אז אני רוצה להגיד לכם שעד עכשיו היה הקדמה לשיעור. עכשיו אנחנו... אני אגיד, עכשיו מה שנשאר לי להגיד רק בקצרה, אז אתם תקבלו את הדברים בקצרה. יש ניגוד של קדושה, ויש ניגוד שמראה לך הסתרחה בכאילו. הניגוד הריאלי הוא ניגוד של קדושה. הניגוד הלא ריאלי זה פנטזיה, וזה בא מהקליפה. נכון, אבל הגאולה היא, זה גם כן נקודה שהיא חשובה, שתמיד הרבי דיבר על הנקודה הזאת, שהגאולה היא באמת פנטזיה, אבל אתה לא אומר שהיא התחילה עד שהיא לא התחילה. אתה לא מפנטז כמו פטה מורגנה, כאילו משהו קיים. מה שלא התחיל, לא התחיל. טוב, אני רוצה להתייחס עכשיו לקטע שמפרש את הפסוק שלנו, את הפסוק ש... וגם זאת רעה, גם זאת רעה חולה, כל אומת שבה כן ילך. מה זה כל אומת שבה כן ילך, אומר המדרש, מילת המפתח שלנו לשלושה פירושים מעניינים. אומר המדרש, כל אומת שבה כן ילך, אמר רבי שמואל בר שילת, כמו דעתה בחליטין, כך אזיל בחליטין. מה אני רוצה שתזכרו? רק את המשפט חליטין, רק את המילה חליטין. כמו שהאדם בא לעולם בחליטין, כך הוא עוזב את העולם בחליטין. זה הפירוש שהוא בא כלאומת, הוא הולך כלאומת שבא. אותו דבר, מה זה חליטין? יש לחליטין שלושה פירושים, אנחנו נלך, כל פירוש נלמד אותו, ונלמד ממנו גם מסר לחיים שלנו. הפירוש הראשון בחליטין זה שהאדם בתחילת חייו הוא חלש ורח. תרגום המילולי של המילה חליטין. בתחילת חייו הוא תינוק קטן, מאוד מאוד זקוק לסעד ותמיכה ועידוד וחום ואהבה, הוא חלש. וגם באדם בסוף חייו, כשהוא מסיים אותם לא עלינו בצורה... טרגדית, אדם מסגם צורה טרגדית, זה גם כן, בשניות האחרונות זה חוסר עונים מוחלט, אבל אדם שזוכה למות על מיטתו, זה משהו שהוא פשוט נחלה, לאט לאט נחלש, רך וחלש. אומרים המפרשים שהמדרש בא להגיד לנו איזשהו מסר לחיים שלנו. כשתינוק קטן נולד, הוא הגיע עכשיו מהשמיים, הוא הגיע, הנשמה שלו עכשיו ירדה מלמעלה. הוא עבר טראומה מלמעלה לעולם האחור שלנו. כשאדם מגיע 120 שלו, הוא עוזב את העולם שלנו והולך למעלה. כל פעם שיש שינויים בחיים, ושינויים קוטביים, שינויים גדולים, שינויים מהותיים, שינויים בתפיסה, כל פעם יש לך איזשהו כלל שאם תלך איתו תצליח. מהו הכלל? רך וחלש. יש ביטוי בחז"ל, אל תשחק, אל תתגרה ברשע שהשעה משחקת לו. יש לפעמים זמן מסוים שהזמן הוא מסוכן. אני לוקח את ההמחשה של זמן מסוכן, לא משנה אם אתה צדיק, אל תשחק עם הרשע בשעה שהשעה משחקת לו. יש זמנים של חילופים, חילופי משמרות. אתה מחליף קידומת, אולי מחליף הרבה יותר מקידומת, כמו הילד כשהוא נשמע והוא יורד לתוך הגוף, כמו האדם שהיה בגוף והוא חוזר להיות נשמה. זה זמן שיש שינויים קוטביים. כל פעם בשינויים, אם אתה רוצה לעבור שינוי טוב, אתה צריך להיות רך וחלש. מה פירוש רך וחלש בנפש? אני לא מדבר כעת על שינויים של הלידה, אנחנו עברנו את זה. ואני לא מדברת על שינויים של המיטה, כי בעזרת השם חיים ניצחים פה לכולם. אנחנו מדברים על חלק החיים, בתוך החיים שלנו יש שינויים. יש החלפות קידומות, יש דברים שאנחנו צריכים פתאום, משנים סטטוס, משנים קו, כל אחד יש לו את זה כל כמה שנים. בגדול זה כל 10 שנים יש איזשהו שינוי בחיים, יש. מה זה הרך והחלש? ברגע שהאדם מעמיד על דעת עצמו, הוא איש תקיף. בדרך כלל אדם חכם, יש לו דעה מגובשת. הדעה המגובשת שלך היא טובה כשנוסעים על מסלול ישר. כשמתחילים להחליף זמנים, מחליף את הזמנים, מסדר את הכוכבים, יש איזשהו שינוי, או שאתה נעשה רך, או שאתה חוטף זפטות, תחליט. וזה ככה. זה נכון, למשל, כשאדם מתחתן. אדם מתחתן, אתם זוכרים את ההרגשה הזאת של הנחיתה של המטוס? הוא יורד ויורד, והאוזניים נסתמות, ויורד ויורד ויורד, ואז הוא נושק עם הגלגלים על הקרקע, ואז מוחאים כפיים, מי שרוצה. אבל מה זה המיוחד הזה? המיוחד הזה זה שכאשר נעשה פה איזשהו חיבור ניגודים. הייתי באוויר, ירדתי לזה. חתונה היא כזו. חתונה היא נחיתה. היא נחיתה של כולם. בגדול, היא נחיתה של ציפיות. כי שני, גם החתן, גם הכלה, אומנם אומרים על החתן, שהוא חתן מלשון נחיתה, אבל גם הכלה היא מלאה ציפיות, והציפיות הולכות ו... לא רוצה להגיד מילים לא יפות, הולכות ומתעדות. הולכות ונעשות יותר ריאליות. בואו נגיד את זה ככה. מקבלות פנים אחרות. כמו שאומרים, לא מה שחשבת. עכשיו, איך הבן אדם יכול לחיות עם הלא מה שחשבת הזה? זה שבירת הכלים. רק המילים האלה שאומר המדרש, או מהפרשנים של המדרש, חלש ורח. ברגע שאתה מבטא את החלש ואת הרח, אתה מסוגל להכיל את זה. עכשיו, זה לא רק בנישואין. תראו, אנחנו בחיים שלנו היום, כמה שהמודרניזציה מתקדמת, השינויים אצלנו הם מאוד מאוד מהירים. אנחנו כמעט כמו מטוסי סילון. כבני אדם, טרח, 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 פעם שפעם היינו צריכים שיעור עיכול עכשיו, אנחנו במהירות. השינויים היום הם מאוד מאוד גדולים. אז לכן היסוד הזה שאומר המדרש, של יכולת התמרון, הרך והחלש, היא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד מאוד יסודית. אתן לכם דוגמה מוחשית משלשום. אדם אחד הוא כבר אבא למשפחה, אני חושב שיש לו הילד השמיני או התשיעי שלו כבר נולד. אדם משפחה גדולה, בית יש לו בצפון. הוא קנה כשהוא התחתן בית בצפון, הוא גר במרכז, העבודה שלו במרכז. עכשיו סוף כל סוף כבר אין איפה לשים את הילדים לישון, יושנים על מזרונים וזה, הגיע צריך לקנות בית. עכשיו מה שקורה זה שהוא איש שכלתן כזה, קר רוח, ואשתו, כמו שאישה צריכה להיות, עם ילדים, וזה יותר אמוציונלי. אז הם יוצאים לראות דירות, לא נראה לי, לא נראה לי, לא נראה לי, פה אין שמש, פה אין זה, פה יש ערבים, פה יש כל מיני דברים, היא אומרת לו. בסוף הכל לא טוב. אז את רוצה לחזור לצריף שלנו? לא, גם זה לא טוב. אז איך אומרים? היא לא משאירה לו שום ברירה. חס וחלילה. אמרתי לו, הוא אומר לי, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, תשמע, אני חושב, הוא שם עיניים על איזושהי דירה מסוימת, וגם אבא שלו ימליץ לו, ואלוהים שיעזור לו, הכל טוב ויפה. מה, אני אומר לך, היא חשה שאתה מקשיח עמדות על הדירה הזאת, איך שאתה ככה היא. אומר לי, בסדר, נו, יכול להיות שאתה צודק, אז מה אני עושה? אומר לו, תחזור הביתה, ותהיה כזה דרדס כזה, תשחק אותה. תשמעי, אני לא יודע מה להגיד לך, אני באמת צריכה להסתפק, אני לא יודע מה טוב, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. פתאום, איך אומרים, הטרזן הזה שהיה לה, שיש לו דעות מגובשות, נעשה דחליל כזה, תגיד לה ככה. מה את מציעה, אני לא יודע, אני... זאת אומרת מה, אני כבר אשאר פה מרוב ספקות, אבל רוצים לזרוק אותה מהדירה, כי זה שכירות, אז... אז אולי, אולי אנחנו נעבור לאיזה בית אחר פה קטן, כמו שיש שם, נעשה ככה... זה לקח לא 24 שעות, אבל 35 שעות. שמע, אתה יודע, חשבתי על כל מה שאתה אומר, הגעתי למסקנה שהדירה היא שאמרת, זה הכי טוב, אני מסכימה להכל. מה קרה? ככה זה אצל כל בן אדם שאתה רוצה לשנות אותו. מה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם? כשהוא חש שאתה הולך עכשיו לעמוד על משהו, אז הוא צריך להראות שהוא בן אדם גם כן, זה טבעי. אז הוא גם יעמוד חזק. אתה יכול לעשות משחק, אתה עכשיו נעשה חלש. הרי אתה רוצה לעשות שינוי. אתם זוכרים את הנקודה, הוא רוצה לעשות שינוי. הוא עד היום חי בזכירות. הוא עד היום גר בבית קטן, הוא רוצה לקנות על בית משתי קומות. זה כזה פנטאוז כזה. וזה הוצאות ועניינים, הוא צבר כסף. בסדר, אתה רוצה. אבל עכשיו הולך להיות שינוי, ותמיד בשינוי יש חריקות. אתה רוצה שהחריקות יעברו בקלות? תהיה עכשיו רך וחלש. ברגע שאתה משחק אותה אפילו חלש, זה הכל עובר חלק. הכל מתקבל. אותו סיפור דומה, לא על בית, על משהו אחר, אישה אחת אמרה לי. אותו דבר. בעלי הוא הבועלי. זה מילים, למדתי מושגים, אני לא... הוא לא נותן, המשכורת שלך מיד נכנסת, ועד פה ושם. וואלה, אני לא יכולה. אמרתי לה, תנסי, שחקי אותה אישה עכשיו, אבל עד הסוף. אחרי שבוע וחצי, הבן אדם סגר את החשבון שלו, היה לו חשבון אישי, שהוא היה מחביא שם כספים שלו גם כן, לשחק אותה כי הוא לא בא לבית. הכניס את הכל לחשבון הכללי, והלך, יצא איתה לקנות לה איזה דבר שהיא הרבה זמן רצתה והוא לא אישר. איפה, מה קרה עם הגאווה שלו הגברית? מה קרה? היא עכשיו שיחקה רוח, חולשה, אז היא עברה את המשבר. כמה אנשים היו צריכים לדעת את זה, כשיש את הנקודות של השינויים בחיים, את הנקודות של העליות, את הנקודות של הירידות? זה העצה שהמדרש נותן. באותה תקופה תהיה רך. רך זה גמיש, אני כאילו זורם איתך, אבל זה לא מספיק להיות רך. כי בזמן שאתה רך, יש לפעמים שהבן אדם אומר, הוא רך, הוא הולך, אבל תשמע, אני בשבילך, בשבילך, בשבילך. חלש? אין לי כלום, אין לי דעה, אין לי כלום, אני סתם. אני דאון באוויר, בלי מנוע, עוד מעט אני מתרסק. אתה נותן לזולת את ההרגשה הזאת, הוא מוריד את כל המגננות שיש לו כלפיך. כל הקשיות שיש לו עליך, הוא מוריד. שחק את זה באמת. זה דבר חשוב בתוך הבית, אבל זה לא רק ביחס לבית, זה גם בין האדם לעולם. באותם התקופות, באותם העניינים, שזה הולך קשה, תוריד את העמדות החזקות שלך, תראה שכולם סביבך יהיו גם כן רכים. וככה זה טבע. אני אומר שמתי אתה צריך לעשות רך וחלש? רק בנקודות שאתה, בנקודות של שינויים. בנקודות של שינויים חזקים בחיים, אז המשחק של הרך והחלש. בין השינויים אתה צריך להיות חזק. אני רוצה להתייחס עכשיו לנקודה השנייה של המדרש, כי הזמן רץ. הנקודה השנייה היא, הפירוש השני, מה זה חליטין? פירוש נוסף. חליטין, לפי הפירוש השני, זה מלשון ניעור, ניעור, כמו שמנערים שטיח. ניעור. מה זה ניעור? מה זה האדם בא בחליטין ועוזב את העולם בחליטין? הנקודה עכשיו, בגלל הזמן, אני אומר ממש בקצרה. מה זה החליטין לפי הפירוש השני? שהאדם מגיע ללמוד איזשהו דבר או לשמוע איזשהו דבר, אם הוא רוצה שהדבר ייתן לו את המהירה ואת המיטב לאישיות שלו, הוא צריך לפנות בשכל שלו לגמרי את הדעות המוקדמות שיש לו על העניין. ניעו, לנער את השכל. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד קשה לנו. אנחנו כאילו חושבים בלב, ולדעתי זה טעות, שאם אני אשים את עצמי עכשיו בצד, ואני אהיה כולי שומע מה שאתה אומר, אני אפסיד את היכולת שלי לבקר דברים, ולבקר דברים בדיוק. וזה לא נכון. שום דבר שיש לנו בערכים הפנימיים שלנו, אנחנו לא מפסידים. זה נשאר. אלא מה? שאתה בוחר שברגע הזה שכחת מזה כאילו. שברגע הזה זה לא קיים. זה כל מה שעשית. עכשיו אתה לא מתייחס לעצמך ולמה שאתה חושב בכלל. אתה לא אומר לעצמך לא כן ולא לא, באותו זמן. אחר כך שאתה חוזר לעצמך ואתה נמצא את עצמך לבד, אתה מתחיל לבקר, ואז הביקורת שלך היא ביקורת מדויקת. מה בעצם המדרש רוצה להגיד? שכל האנשים שהצליחו לעשות שינויים אמיתיים ובריאים בחיים שלהם, זה רק אנשים שיכלו לשמוע את מה של הזולת יש להגיד על אמת, בלי שבאותו זמן הם ערבו את עצמם. אני רוצה להגיד לכם שזה מאוד מאוד נדיר למצוא אנשים כאלה היום. אחד השליחים של הרבי, שמאוד מאוד הצליח, לחומרים, כל האויבים שלו וכל המתווכחים שהיו נגדו, בסוף הורידו לו ראש. שאלו אותו, איך עשית את זה? אז הוא אומר, יש לי פתרון, יש לי עצה. מה העצה שלי? יש לי עצה טובה, מה העצה שלי? הוא אומר, בא אליי בן אדם, יש לו עליי דעות מוקדמות. ביקורת לא נכונה, בקיצור, מה שאמרתם. אני שומע אותו לגמרי, אבל אתם יודעים, יש לי שמוע. גמרת? סיימת להגיד את כל מה שיש לך להגיד, כן? ואז אני עכשיו אתחיל. האמת, האדם הזה באותו זמן שהוא דרוך להגיד, הוא גם לא הקשיב, הוא לא הקשיב. זה משהו מאוד מאוד נחוץ שהבן אדם יגיד לעצמו, הרי אני שואל תמיד את האנשים, למה אתה מרגיש צורך לענות מיד? למה? אתה חושב שאם הוא יגיד את כל ההשמצות שיש לו עליך, אתה תתעדה בסוף השיחה? אני אתן לך חתימה, אתה לא תתעדה. ואתה תישאר עם אותו אגו, אל תדאג. אתה תישאר עם ידיים ורגליים ולב והכל. אל תדאג, לא יקרה לך כלום. תפוס את כל העוצמות הנפשיות שלך ככה. תגיד כל מה שיש לך. היה לי, יהודי, הוא כבר נפטר, היה לי מורה גדול בארצות הברית. קראו אותו הרב אמנואל שוחט. יהודי גאוני, הוא כתב למעלה מ-20 ספרים. אחד הדברים המעניינים באישיות שלו הייתה, זה שהוא היה מומחה מספר אחד בעולם להתווכח עם כמרים, דתות. אז הוא היה מסוגל לשבת, אני ראיתי אותו כמה פעמים תוכניות בטלוויזיה, שוויכוח, 20 כמרים בצד זה, 15 בודהיסטים כאן, והוא לבד. מה תפס אותי באישיות שלו? מעבר לזה, קודם כל הידע שלו היה לא נורמלי, אבל לא רק הם. הוא היה יושב ככה, שומע את הטענות ככה, כאילו, אתה יודע, כמו רגל על רגל, אבל הוא באמת היה רגל על רגל, הוא באמת היה משוחרר לחלוטין. הוא נתן להגיד את הכל. מה אתה מפחד? יש לך את האמת? ממה אתה מפחד? אם האמת נמצאת אצלך, ותמיד, אני אומר לכם, תמיד, זה היה מדהים לראות את זה. הם כולם נשארים עם פיות פתוחים. טח, 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 טח. השכיב את כולם על הרצפה. זה היה כל פעם מעניין מחדש. אבל אתה ראית שהוא לא, הוא לא היה יושב ורושם מיד מה הוא מכין לעצמו להגיד ומה זה. רגוע. הרגיעות הזאת היא חשובה. היא חשובה לך. זאת אומרת, לך כאחד שצריך לענות. לא רק לאחד שישמע אותך. זה מומחיות, זה דבר חשוב. הנקודה היא שכשאתה שומע את השני, תן לו להוציא את כל הכיתור שלו. זה עיקר העבודה. אני אומר לך, קח טיפ. אני אומר לך טיפ. אתה רוצה לנצח, איך אומרים? בוויכוח, אל תהיה צודק, תהיה פיקח, תהיה חכם. אתה רוצה לנצח, אני נותן לך טיפ בוויכוח. זה שמעתי ממנו. אתה תשמע את הבן אדם עד הסוף. אז אני אומר, כדאי לנסות.